שלום וברכה ובוקר טוב, איננו הולכים ומתקרבים לחג השבועות. בחג השבועות מנהג ישראל הוא לקרוא את מגילת רות, ונכתבו פירושים רבים על המגילה הזאת, בכל מיני אופנים, בנגלה ובנסתר ובדרוש ובמוסר, וגם בהלכה. וחשבתי שכדאי לראות כאן מאמר קצר, הערות למגילת רות, שכתב אחד מגדולי דורנו, הרב אביגדור נבן סל שליטה, שם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. וזה נמצא בספר זיכרון לאריאל רביב, ספר לא כל כך מוכר, בחור מהעיר העתיקה, ולזכרו נכתבו מאמרים תורניים רבים. כאן זה בעמוד 110 עד 112, כמה הערות קצרות. אחת השאלות הגדולות זה כל ההלכות הקשורות לדין מואבי ולא מואבית וכל הנספח לכך. יש כאן שאלה, ויסעו להם נשים מואביות. מחלון וחיליון. אז הם נשאו נשים. כלומר, שהכתוב מכנה את זה נישואין. שואל הרב, אם היו נוכריות, לא תפסו בהם קידושין. ומדוע קונה בועז את רות אשת המת במעין ייבום, כשאינה אשת המת כל עיקר? הרי אומר, צריך לגאול את הנחלה, אשת המת. מה זה קשור בכלל? זה, היא לא אשתו, אם היא הייתה גויה באותה שעה. ואם התגיירו, תגיד לה, לא, הם היו יהודיות, התגיירו. מדוע מנסה נעמי, ובהצלחה ביחס לאורפה, לדחות אותן מעליה? זה לא מובן. אדרבה, צריך לקרב, הם גיורות, צריך לקרב. בגמרא למדו הלכות גיור מהשיחה שבין נעמי לבין רות. ואם כבר הייתה גיורת מקודם לכן, הרי אין כאן גיור. עד כאן הקושיות. כן? קושיות רציניות. כן, אז אם ככה, אז היא לא הייתה גיורת. אז מה זה הסיפור? או שהיא יהודיה או שהיא לא. בכל מקרה, הכתוב לא מסתדר עם ההלכה שלנו. אולי יש לתרץ. אז הוא מביא אפשרות מאוד מעניינת, לא ראיתי מי שכתב את זה במפורש. שאומנם לא היו גיורות צדק, אבל היו גיורות תושבות. גר תושב. גר תושב זה מעמד שלא קשור דווקא לארץ ישראל לפי הרמב״ם, למרות שאומר הרמב״ם, מדוע נקרא גר תושב? מפני שמותר להושיבו בארץ ישראל בינינו. אבל זה בעצם מעמד עולמי. גם ביפן יש גר תושב. בסדר? לכן הוא אומר, בעצם לא גיירו אותן להיות גיורות צדק, גר צדק שהופך להיות יהודי, אבל גיירו אותן להיות גר תושב. זה מעניין, ההבחנה הזאת. ואומנם לא תפסו בהו קידושי ישראל. אז מה תגיד? אבל אין קידושים תופסים בגר תושב. אבל היה בהן דין ודבק באשתו מדיני בני נוח. מעניין. מה קרה? מה אתה מסתכל עליו? נכון, זה מפתיע, נכון? הוא אומר, היו בהם לא קידושי ישראל, אבל קידושי בני נוח. אבל מחלון וחיליון הם יהודים, לא? טוב, והנה הרמב״ם סובר כי עליו שלא תתחתן בם נוהג בכל האומות ולא רק בשבעה אומות. אך נראה מדבריו שם, עכשיו אני הולך להגיד דבר שאסור לגלות, שבגר תושב אינו נוהג. למה? כי הרי למה התורה אוסרת להתחתן בגויים? מפני עבודה זרה. אבל הוא גר תושב, הוא לא עובד עבודה זרה. אז מדי הורה הייתה, קידושי בני נוח יתפסו בהם. זה מה שהוא אומר, נכון? והיינו טעמה, דלאו זה אינו לאו דיו... לדעת הרמב״ם. כן? יצקל ברמב״ם, הוא מביא שם מההלכה בפרק י' ב' של הלכות איסורי ביאה, שמי שנושא בת גר תושב, מלכין אותו מכת מרדות. סימן שזה איסור דרבנן. ומן התורה לא תופס. כלומר, מן התורה אין איסור, נכון? והיינו טעמה, דלאו זה אינו לאו דיוחסין, אלא לאו על כל המסירים מאחרי הקדוש ברוך הוא, בין ישראל ובין נוכרים. וכן נראה גם דעת רש"י, ואין כאן מקום להוסיף. מה הוא רוצה לומר? שיהודי עובד עבודה זרה, או יהודיה עובדת עבודה זרה, יש איסור לא תתחתן בם, לפי רש"י. יהודי. כן? זה חידוש עצום. כן? וגר תושב אינו מסיר. וראתה נעמי באורפה שאם עוזבה את נעמי, עזבה גם את גרותה, ולאחי אמרה, הנה שווה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. כן, אז אם נסכם את החידוש כאן של הרב נבנצל, הוא אומר, הם עברו גיור של גר תושב, ואין שם איסור שלא תתחתן בם מדאורייתא, ייתכן שהאיסור דרבנן עוד לא נהג אז, והאיסור שלא תתחתן בם כאשר הוא רק למי שמסיר מאחרי השם, וכיוון שרות רוצה להתגייר, סימן שהיא לא מסירה מאחרי השם, אורפה כן, וכו'.
רגע, זה מעמד פה, זה יהודים
שנשא גרת תושב.
זה בעצם מעמד שהוא לא...
לא קיים היום, כי אין היום דבר כזה. משתי סיבות. א', יש איסור דרבנן היום. ב', אין דין גר תושב עד זמן שהיובל נוהג. אז לכן ההלכה הזאת היא לא רלוונטית לימינו.
לא היו ידים, מה ידינם?
מה זה?
לא היו ידים, מה ידינם?
לו היו ילדים. שאלה מעניינת. לא יודע.
זה הפיך,
המעמד של גר תושב. לפי זה, המעמד של גר תושב הפיך, לעומת זה, מעמד של גר צדק לא. ככה זה יוצא.
ולמה
היא עסוקה
ליבם?
לא, יוצא לפי זה שהייתה נשואה למחלון בדיני גר תושב, בדיני בני נוח. לכן, זה לא זיקת ייבום, אבל יש מעין ייבום וגאולה. כן? כלומר, אתה גואל את הקרקע של מחלון, אתה גואל גם את אשתו. כן? אשת המת, כתוב. כן. טוב. כן.
אבל כשהיא התחתנה אחר כך, עם בועז,
כן.
אז מה, איזה סוג של חתונה הייתה? בני אדמה?
לא, אחרי שהתחתנה עם בועז היא כבר יהודיה. יהודיה, ברור, ברור. טוב. כי אל אשר תלכי אלך. בגמרא נזכרת לאל, ילפינן מכאן, כמו למדו מכאן, דיני גיור. אבל 70 פנים לתורה, ואולי יש לפרש עוד. שרות רוצה לתקן פגמי הדורות הקודמים. ולאחי אמרה, כי אל אשר תלכי אלך, בניגוד ללוט ההולך את אברהם ונפרד. ובאשר תליני אלין, בניגוד ללינת לוט עם בנותיו. עמך עמי, בניגוד לבלק האומר, הנה עם יצא ממצרים, ואלוהייך, אלוהי, בניגוד לבנות מואב, המתאות אחרי אלוהים אחרים. באשר תמות ימות, בניגוד להרן, אבי לוט, המוכן להכיר בקדוש ברוך הוא רק עם אברהם נוצח, ושם אקבר, בניגוד לאשת לוט שלא נקברה. כלומר, יש בכל השיח של רות מחשבה שעולה לכמה דורות עד הרן אחיו של אברהם, והיא רוצה לתקן את כל השושלת הזאת דרכה.
זה חידוש של הרב נבנצל.
כן, כן, זה מה שהוא כותב. לא, זה הוא כותב. זה חידוש של הרב נבנצל. כן.
מה הקשר ללוט?
היא צאצאה של לוט. בוודאי, כיוון שהיא מואביה. ומואב נולד מילות עם בנותיו. אז היא שייכת לשושלת הזאת. כן, כן, ברור.
כן. למה זה קורה פעם שנייה? נפלנו עם מואב פעם שנייה.
מה זה נפלנו עם מואב?
הכוונה עם ישראל, שיש איזה קשר בין...
אתה צודק, כלומר, מואב זה הגבול בין ישראל לעמים. אז יש שני צדדים. הרי כולם צאצאים של לוט. מה פירוש המילה לוט? לוט זה כיסוי, אז אתה לא יודע מה יש מתחת. אבל לוט בגמטריה, כמה? תעשה חשבון מהר. 45, אדם. כן? אז אדם זה דבר נעלה. אבל לוט בארמית מה זה? כללה. כללה. אז הוא על הגבול. בין הכללה לברכה. גם כל הסיפור של לוט זה על הגבול, בין סדום לאברהם. אז או שהוא סדומי או שהוא אברהמי. לכן יש שני הצדדים האלה, נכון? אז כלומר, יש איזה מין משהו קבוע בהיסטוריה של משהו שהוא על הגבול בין הקדושה לתומה. זה מואב. בגמרא, למדו מפסוק זה שהגר סובל ממנו, זה בפרק ב', פסוק י' ב', שהגר סובל ממנו ממהר להתגייר. ובזה יש להסביר למה אומר עובדיה, שהיה גר אדומי, לאליהו, ועבדך ירא את השם מנעוריי. כלומר, לא התעכבתי מלהתגייר. עוד הערה, כן? הערות מעניינות יש פה. וגם...
עגלון גם?
מה?
עגלון, שם המורה שוקם.
נו, היה לו זכות, כן, הייתה לו זכות.
שם המורות.
נכון.
שם כאילו לא תתקן משהו, כאילו, הכל הזה, כאילו, יש משהו
באמצע כזה. לא, עגלון הוא חצי בסדר, הוא כבר עובד, הוא כבר בדרך לרות.
זה משהו מתעדה שם, בבעיה.
כן, נכון, נכון. זה עגלון, זה עגל קטן. טוב. וגם, שול תשולו לה מן הצוותים. כן, כמו שבועז אמר, להקל על רות, כשהיא לוקחת מן הלקט, לא להחלים אותה. כלומר, למרות שהיא תיקח יותר ממה שמגיע לה מן הדין, הכל בסדר, וגם תשול תשולו לה מן הצוותים. אפילו חבילות של חיטה, של שעורה, תתנו. הנה, מה? הנה, לקט שכחה ופאה, פטורים מן המעשרות. ואם נותן לה משלו, והיא סבורה שהוא ממתנות עניים, הלא מכשיל אותה באיסור טבל. אז איך הוא נותן לה יותר? עכשיו היא לא יודעת שהיא צריכה לעשר, היא חושבת שזה מתנות עניים. ויש לומר שיפקיר מה שמשילים, ואפקר פטור מן המעשר. ידעת, אתה? ואף לבית הלל דעית להו בהפקר לעניים בלבד, אינו הפקר. הרי יש בעיה. מחלוקת הלל ושמאי. הלל אומר... שמי שאומר, זה הפקר, אבל רק לעניים, זה לא הפקר. הפקר צריך להיות הפקר לכל. אז יוצא לפי זה שהוא הפקיר דווקא לעניים, ובמקרה הזה לרות. אז זה לא הפקר. יש לומר, בהפקיר לכל, כמו משהו באמת, שהוא הפקיר לכולם. ועוד יש לומר, שאף אם לא הפקיר, הבלה לקוח, ולקוח נמי פטור ממעשר מהתורה. ואולי בימי בועז עדיין לא גזרו עליו רבנן. כי פעם, אז מדאורייתא, חיוב מעשר זה רק לבעלים של השדה ולא למי שלוקח ממנו. כאפה שעורים ותיסה. כתן, היא לקחה כאפה שעורים ותיסה. האפה שלוש שעין, ואיש נושא שעתיים. אך מבואר בסוטה, דרך שמסייעים אותה, מרים פי שלושה, ואם כן ייתכן שסייעה, כן? כלומר, איך יכול להיות שהיא נושאת איפה שעורים? איפה שעורים זה קשה. ומכל מקום, שש שעים, אף בסיוע נראה שאין דרך אישה להרים. הכתוב שם משהו נתן לה שש שעורים. מה זה שש שעורים? המשלם זה השש שעים או שישה גרעינים. אם זה שישה גרעינים, זה מעט. מה פתאום נותן שישה גרעיני שעורים? אם אתה שש שעים, היא לא יכולה לשאת כל כך הרבה. וכי דרכה של אישה ליטול שש שעין, זה כבר עומד, באמת זה היה שישה גרעינים, אבל זה רמז, רמז לה על שישה צדיקים שעתים לצאת ממנה. ורחץ וסחת, כן, הרי כשנעמי אומרת לרות לרדת לגורן, אז היא אומרת לה, לפני שהיא תפגוש את בועז בשדה, במקום של ייחוד, והיא אומרת לה, ורחץ וסחת, ושם צמלותייך. אז מה זה הרחיצה הזאת? למה היא צריכה להתרחץ? אולי זה כולל גם שלא תהה נידה. ועל ייחוד דפנויה עדיין לא גזרו עד ימי דוד. לא היה איסור ייחוד עם הפנויה, אם היא לא נידה, ולכן היא הייתה מותרת להתייחד עם בועז בשדה. עוד חידוש. טוב. כרחל וכלאה, כן, בפרק ד' פסוק ד', היא תן השם את האישה הבעל ביתך כרחל וכלאה. אז מה זה כרחל וכלאה? שהיה עשיו יכול לסטן, ומפני שלא היה ראוי, נישאו ליעקב אבינו. ואף כאן, מפני שלא היה גואל ראוי, נישא את רות לבועז. כלומר, זה כמו רחל וכלאה. בועז, עשיו יכול להגיד, אני רוצה להתחתן עם רחל או עם לאה. אבל הוא לא מתאים, נדחה. אז השתן ליעקב, גם לאה, למרות שהייתה זיווגו של עשיו. אז אותו דבר, גם פה הגואל הוא זה שהיה צריך לגואל את רות, אבל הוא לא רצה. אז היא ככה, אז היא לבועז, אז היא כרחל וכלאה. והיא ביתך כבית פארץ, אשר ילדה תמר ליהודה. מה זה כבית פארץ אשר ילדה תמר? היינו במעין ייבום שלו על ידי אח. ואף כאן היה מעין ייבום שלו על ידי אח. כן, הרי מה שקורה שם, שהוא גואל את הנחלה, הוא לא ממש יבם. כן, אבל זה משהו שדומה ליבום. איפה מצאנו משהו שדומה ליבום, אף על פי שהוא לא ייבום? מצאנו אצל תמר ויהודה, שהוא לא היה אח של המת, ואף על פי כן, ייבל. וישי הוליד את דוד. זה בסוף המגילה. יחוסו של דוד הוא אחד הטעמים לקריאת מגילת רות בשבועות, לפי שאמרו בירושלמי חגיגה שדוד המלך עליו השלום נפטר בעצרת. אבל בשבת במנחה אנו אומרים צדקתך צדק, ואחד הטעמים לכך הוא שאמרו בבבלי שדוד המלך עליו השלום נפטר בשבת. הוא מוכח בירושלמי שאי אפשר לומר שבאותה שנה חל עצרת בשבת. אז איך יכול להיות? אם הוא נפטר בשבת, אבל באותה שנה שנפטר דוד, עצרת לא חלתה בשבת. ואתה אומר צדקתך צדק בגלל דוד המלך שנפטר במנחה של שבת. לא מסתדר. ונראה, דנהגינן לחוש לדברי זה ולדברי זה. הם עושים גם כבבלי, גם כירושלמי. ואז הוא מוסיף, ונזכה לראות במהרה בימינו משיח בן דוד ותחיית המתים. טוב, יש פה, אפשר לומר, חשיבה מאוד ייחודית, מאוד עמוקה. מה? הירושלמי אומר שנפטר בשבועות. כי הבבלי אומר שנפטר בשבת, ואותה שנה שבת לא היה בעצרת. אז אם ככה הוא נפטר לא בשבועות. אז אתה צריך לומר שאתה חושש לשתי הדעות, לבבלי וירושלמי. רות זה בגלל הירושלמי, והצדקתך זה בגלל הבבלי. בסדר, זה קורה שעושים גם כבבלי וגם כירושלמי. יכול להיות גם ששני ימים טובים של חוץ לארץ, אבל במהירות ובועז לא היו שני ימים טובים, לא שייך.
אבל ירושלמי יותר ישן, יותר ימים ירושלמי יותר
קטן. נו, באמת, זה לא... זה לא. זה שהירושלמי יותר ישן, הכוונה העריכה של הירושלמי, אבל התוכן של הבבלי הוא יכול להיות קדום. זה לא קשור. כן, יש הרבה פעמים שיש לך ספר שנערך בתקופה מאוחרת, אבל הוא אומר דברים שהיו בתקופה קדומה. בילקוט שמעוני, יש מלא דברים כאלה. מי כתב את הילקוט שמעוני? רבי שמעון מפרנקפורט במאה ה-13. אבל שם יש חומרים עתיקים ביותר ממאה התנאים. אז זה לא... עכשיו, אני מנצל את ההזדמנות הזאת לפנות לכל מי שאוהב אותי. יש ביום שלישי הבא, במרכז חיבה בירושלים, בשעה 20:00, ערב שגרירים של קמפיין לגיוס המונים לטובת ארגון ברית עולם, שמרכז את הפעילויות השונות שאני עושה, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, גם בקרב הציבור הישראלי הרחב, גם בקרב אליטות מסוימות. בקיצור, זה דבר מאוד חשוב. אני חושב שכל מי שמרגיש איזשהו חיבור למפעלים שאני עוסק בהם, שיבוא לאותו ערב, וזה ערב שבו מתארגנים מבחינה טכנית כיצד להכין את הקמפיין שיתקיים שבוע לאחר מכן, וכל אחד יאמר גיבור אני, ויבוא. אחר כך לא ירצה להיות מהפעילים, בבקשה, זה בסדר. אבל, הנה, אני חוזר פה, יש פה מודעה. תופסים עולם, מחברים שמיים וארץ, וזה ביום שלישי בשבוע הבא, בשעה 20:00, במרכז חיבה, בירושלים. אני רוצה לומר, רחוב הרצוג 75. עכשיו, הערה קטנה, אני יודע שלפני כחצי שנה היה קמפיין לטובת ארגון היו שלום שקרוי על שם בני שלום שרקי, השם יקום דמו, וזה ארגון צדקה שאומנם קרוי על שם בני, ואני אפילו התגייסתי היטב למען הארגון הזה, אבל איננו הארגון שמרכז את הפעילויות שאני מנסה לקדם בעם ישראל, וזה מדובר על משהו אחר. אז מי שכבר עזר אז, שיראה לעצמו חובה כפולה ומכופלת לעזור הפעם. תזכו לשנים רבות. שבת שלום. רבי חנניה, בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לקרוא חיבה להם תורה ומצוות, שנאמר,
אז אחר כך נעשה תורה ואדיר. אמן.